ערב טוב. רציתי להמשיך קצת בסוגיה שהתחלנו בסוגיית הדמיון. אבל לפני כן עוד אנחנו עדיין ככה בהערה של פורים. המשנה במסכת מגילה, משנה מפורסמת, אומרת שקוראים את המגילה ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד' ובתת ו'. ומה הסיבה שקוראים ביוד א', ביוד ב' וביוד ג'? אומרת המשנה, אומרת הגמרא, שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. כלומר שבכפרים לא היה מניין, או שלא היה עם בעל קורא לקרוא את המגילה, והיו צריכים להתכנס לעיירות, אז הקלו עליהם להיכנס לעיירות בימי שני וחמישי, ומילא הם היו מתכנסים לעיירות כתוצאה מכל מיני תקנות של תקנת עזרה. על סמך המשנה הזאת מובאת פסיקה בהלכה, שאנחנו, רוב הקהילות לא פוסקים ככה להלכה, אבל יש קהילות חסידים שנוהגים שגם ביוד א', ביוד ב' וביוד ג' לא אומרים תחנון. כי הערת הפורים ככה מתחילה כבר מיוד א', בגלל המשנה הזאת שאומרת שכבר ביוד א' מתחילים לקרוא את המגילה, אז הערת הפורים כבר מתחילה מאז. וגיליתי השנה עוד דעה מעניינת מאוד להלכה, כן, בדיוק. זהו, שההערה הזאת צריכה להימשך. אז באמת, באמת מובא בתורת אמת שהחוזה מלובלין היה נוהג, וחלק מהקהילות ככה נוהגות, קהילות חסידים בודדות נוהגות ככה, שגם בתת זין ויוד זין לא אומרים תחנון. לא אומרים תחנון, וכתוב שהחוזה מלובלין היה נוהג ללבוש בגדי לבן בימים האלה. מה הסיבה? טוב, מקורות אולי פנימיים יש, אבל מה המקור בנגלה? אז כתוב, הגמרא במסכת מגילה שואלת, וליקרו בשיצר או בשבשר, למה לא קוראים בתת זין או ביוד זין? בפשט הגמרא הכוונה, למה לא אפשר לקרוא גם בהמשך, לאו דווקא בתת זין ויוד זין. אבל הגמרא אומרת שיצר ושבשר, 16 ו-17, אומרת הגמרא לא, כתוב לא יעבור. זאת אומרת, את תדווה ולא יותר מזה. על קושיית הגמרא, שיצר ושבשר, היה חוזה מלובלין נוהג לבוש בגדי לבן, ולא אומרים תחנו בימים האלה, אז אנחנו דיין שייכים ככה להערת הפורים. אז אני אביא איזה דרוש קטן של הרב, שהוא נוגע לעניין שלנו. הרב אומר באחד מהדרשות שלו, לפורים, שהערת הפורים גדולה מאוד, עד כדי כך שבפורים אנחנו מסוגלים לשתות ולאבד את הדעת, וזה בגדר המצווה של הפורים. ומה הנקודה בזה? אומר הרב, בכל ימות השנה אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר לא לאבד את הדעת. הדעת זה מה שמבחין בינינו, כן, אם אין דעת הבדלה מניין, מה שנותן לנו את היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין חול לקודש. כל היסוד הזה של הדעת הוא מאוד מאוד חשוב לעולם המוסרי שלנו. והנה בפורים אנחנו מוכנים לאבד את הדעת. אומר הרב, היין הוא ביטוי לשמחה שעוברת את הגבול. שמחה שעוברת את הגבול קשורה לחוכמת הנסתר. כתוב שהאנשים הפנימיים יש להם שמחה בלתי גבולית. למה? כי הם כל הזמן נמצאים באידיאל כזה גדול. איך הם יכולים לא להיות שמחים? תודה רבה לך, יישר כוח. איך הם יכולים לא להיות שמחים? הבעיה של שמחה שעוברת את הגבול, שאומר הרב, אם אין כלים להכיל את השמחה הזאת, אז אתה מסתכן מעני דקאי מלן ככיס לדוגיה, ככה הוא אומר. מאותם שעומדים לפנינו כמו ארוגה שמסביב לעץ, הוא מרומז פה לגמרא מסכת ברכות שאומרת שהמזיקים מסובבים את האדם כל הזמן, והמזיקים כבר דיברנו בסוגיות הקודמות, הכוונה לכל הדמיונות ולכל האירורים הרעים שנובעים ונוצרים באוויר העולם, בהבל העולם, ואם אדם אינו כלים להכיל את השמחה, אז הוא ישר מסתכן בנפילה לתאומות האלה. אז מה קורה בפורים? עכשיו אומר הרב, החוכמה הפנימית היא מאוד גדולה, מאוד עליונה, מאוד עמוקה ומאוד מסוכנת. למה? כי בחוכמה הפנימית בעצם אתה מבין שגם הטוב וגם הרע, הכל מאת הקדוש ברוך הוא. הכל מלמעלה, הכל בסדר והנהגה אלוקית. עד כדי כך שאתה לא מבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, כי אתה מבין שגם לאמן יש תפקיד במציאות, גם לעמלק, גם לאותו עמלק פנימי, לספק, לרשע, יש תפקיד. עכשיו, כתוב שהחכמי הפנימיות, הם היו מאוד מאוד נזרים שהחיים המעשיים שלהם יהיו מאוד מאוד מושרשים ומסודרים. לכן הם מאוד מאוד דיקו בפרטי תורה ובדקדוקי תורה, ועד רבה החמירו על עצמם. כי אדם שמגיע לעולמות פנימיים כל כך עמוקים, והחיים שלו המעשיים לא מסודרים, אז זה מסוגן שזה יבלבל לו את כל הסדר של החיים, כל הסדר של המציאות, הוא יאבד את כל העולם המוסרי שלו. אחד הנזקים הגדולים ביותר לעם ישראל יצאו מאנשים שלמדו פנימיות בלי שהיו מוכשרים לכך, לא במידות הנפש ולא מבחינת השייכות שלהם לתורת הניגלה. נזקים הכי גדולים לעם ישראל, ראה ערך הנצרות שזה קשור לעניין הזה. והנה בפורים, פורים אומר הרב זה הערה מיוחדת מאוד. בפורים מכיוון שהגזרה הייתה על הגוף של עם ישראל, אז הכלים כבר מתוקנים. רק בחג הזה. כמובן זה לא אומר עכשיו הוללות ושמחה פורצת גבולות. ודאי שצריך להתכונן לחג הזה וללמוד לפני כן את ההלכות ואת המצוות וגם לדעת איך להתבשם בצורה הראויה. אבל עם כל זה יש אפשרות לסלק את הדעת, יש פחות סכנה ליפול בתוך תאומות הנשייה, מכיוון שהכלים כבר יותר מתוקנים. הגוף בפורים מתקדש. כתוצאה מכל המעשה הזה של אסתר ומרדכי שניצחו את המן וניצחו את העמלק ואת הגזרה שהייתה לנו על הגופות, הכלים בימים האלה יש יותר מסוגלות לכלים מתוקנים ויש לנו יכולת להכיל את האור הגדול הזה. אז זה דבר אחד. בסוגיה שלפנינו אני רוצה גם כן להיפגש בעצם עם מציאות אחרת, אבל שגם כן יכולה לשבש את סדר ההבנה של האדם וסדר החיים שלו. המפגש עם התופעה הזאת שנקראת מוות. לכן רציתי ללמוד אתכם סוגיה שבעצם משלימה את כל הנקודות שדיברנו עליהן בעבר, בפרק שביעי של מסכת ברכות, בדף נון א', פסקה נון. יותר נכון, פסקה נון א'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עמוד 81. פסקה נון א'. כן. אבל לפני כן יש כאן את הגמרא. הרב אומר בכמה מקומות הוא מטפל בסוגיה הזאת של המוות. והמוות מעורר בתוכנו, מי שקצת נפגש איתו חלילה או מתבונן בו, הוא מעורר בנו פחד. פחד מחידלון החיים. והאמת היא, אומר הרב, שהמפגש עם המוות לא היה צריך לעורר בנו את הפחדים האלה. כי כל דבר שהוא חלק מסדר החיים, והוא חלק מהתופעות הקבועות של החיים, אז הוא על פי הסדר, על פי ההנהגה האלוקית. וזה לא היה צריך לעורר בתוכנו חוסר סדרים, או בעלה, או פחדים. אלא מה? בגלל שהאדם הלך אחרי תאוות ליבו, ודרכיו הנלוזים, והביא סדרים לא מסודרים לעולם, וכתוצאה מזה גם המוות מגיע הרבה פעמים בצורה לא טובה ולא מסודרת ובצורה כזאת של אדם לפעמים מת בקיצור ימים ולפעמים בצורה מזעזעת ומחלות קשות וכולי, אז לכן המפגש עם המוות יוצר אצלנו את הפחד הזה. בכלל מי שמעמיק יותר בדבר אומר המוות הוא תגבור את החיים, הוא כליון הגוף, אבל הנשמה הולכת וגדלה ומתעצמת ככל שאדם יותר מתחזק בהכרה שערך החיים ועומק החיים זה בנשמה שלו ובחיים הפנימיים שלו, אז המוות הוא פשיטת צורה. לכן, אבל, בכל זאת, זה מה שמעורר בתוכנו המוות. בואו נראה פה את הגמרא. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים, זה מופיע אצלכם, אפשר לראות בגמרא למעלה, או בתחילת פסקה נון, אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים סך לי מלאך המוות. כלומר, אנחנו נפגשים בו, רבי יהושע בן לוי מספר לנו שהוא נפגש עם מלאך המוות, כלומר עם התופעה הזאת, עם השר הזה, עם העוצמה הרוחנית הזאת שמחוללת את המוות בעולם, והוא סך לו שלושה דברים. אל תיטול חלוקך שחרית מידי השמש ותלבש, כלומר, דבר ראשון שאתה עושה בבוקר, תתלבש בעצמך, גם אם יש לך, גם אם אתה יכול להרשות לעצמך שיש מישהו שמשרת אותך, הדבר ראשון בבוקר תתלבש בעצמך, אל תיטול חלוקך מהשמש. דבר שני, אל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו, כלומר, אל תשתמש במים שמביא לך מישהו שהוא לא נטל ידיים. ודבר שלישי, אל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת. אז כל דבר פה הרב מעמיק בפסקה נון, מי שרוצה שיקרא את זה, זה דברים מפליאים ומאוד מעוררים. וגם קשורים לסוגיה שלנו, אבל אני רוצה יותר להתעסק בעניין השלישי, ואל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת, הכוונה, כאשר אתה חוזר לא עלינו מלוויה, מלוויית המת, תיזהר לא לעמוד לפני אנשים בזמן הזה. למה? מפני שאני מרקד ובא לפניהם, וחרבי בידי, ויש לי רשות לחבל. שמה מוזר, נכון? תדעו שזה קצת... קצת מוזר, קצת מביל, אולי קצת לא מובן כל כך. עכשיו שימו לב שהוא אומר פה שלושה דברים. א', אני מרקד ובא לפניהם. מלאך המוות מרקד, כן? זה מעניין. דבר שני, חרבי בידי, יש לי חרב ביד. דבר שלישי, יש לי רשות לחבל. מה אתה אומר? כן, מה זה יש לי רשות לחבל? בדיוק. מה זה יש לי חרב בידי? מה החידוש? מלאך המוות בלי חרב? יכול לדבר כזה? אז מה? טוב, אז בוא נראה מה הרב אומר פה, הוא מסביר כל דבר ודבר. אומר הרב, אמנם, זה בעצם המשך של הפסקה הקודמת, אבל אנחנו נתחיל בפסקה נון א'. אמנם הסיבות שהצטייר המוות בחזון מחריד כל כך. כלומר, עצם העובדה שבחיים שלנו, כרגע, כשעדיין אנחנו לא הגענו לתיקון השלם, הפגישה עם המוות מעורר בנו חרדה, מעורר בנו יראה, אז לא צריך להתחמק מזה. זאת המציאות. ואם זאת המציאות, הן גם כן לטובה. כלומר, גם הסיבות שבגללם המוות מצטייר בפנינו בצורה כל כך מזעזעת, זה גם כן לטוב לנו. מה הכוונה? כדי לפשט הקמומיות שבלב. כן, כתוב, הגמרא אומרת, שלמה נוצרו רעמים בעולם? כדי לפשט הקמומיות שבלב, כן? בדרך לפה, לך יש לי ראיה לחזון מלובלין, כי כל הדרך פה היה נפצים וחזיזים וזיקוקים, זה ככה מרעיד את הלב, הרעמים מרעידים את הלב, אתה מרגיש כאילו אתה באמצע תרגיל בצבא. הרעש הגדול הזה מרעיד את הלב, אז גם המוות בא לפשט הקמומיות שבלב. מה הכוונה? אומר הרב, לגרש את הרעות שבלב, שהדמיון הכוזב היה פועל בהתמקרו אל התאוות החושיות. דיברנו הרבה פעמים שהרב קורא לחיים של העולם הזה, כשמנותקים מחיי הנשמה, מנותקים מחיי הרוח, אך הדמיון, כלומר, הרב קורא לזה ההזיה הנגלית. כלומר, הזיה נגלית. מה הכוונה? הדמיון הזה, כאילו המציאות החומרית, יש לה ערך עצמי, היא עומדת בפני עצמה, עם כל התסיסה של החומר והכוחות והפעולות, זה נראה לנו, וואו, איזה מציאות חזקה, איזה מציאות. זה הכל, אנחנו מסתובבים פה על לוחות טקטונים שנעים כל הזמן. המציאות ברגע יכולה להשתנות, כל המציאות החומרית, וגם המציאות החומרית של האדם עצמו. חי 70, 80, 90, 100 שנה, 120 שנה זכה, זהו, זה עובר. אז האדם כשהוא צעיר, בן 20, בן ככה, בן זה, הוא עדיין מרגיש כאילו החיים לפניי. קודם כל, אתה לא יכול לדעת מה ילד יום. הכל יכול להשתנות חלילה. ודבר שני, ככה זה עובר. אתה מגיע לגיל 40, 50, אחרי זה 60, אתה רואה שזה, מה הספקנו כבר? מה היה פה? כחלום יעוף. אז הדמיון הכוזב פועל בהתמקחו אל תאוות החושים. אנחנו, יש לנו מה שנקרא שיכרון החושים. אנחנו אחוזים מאוד מאוד חזק, כאילו לעולם הזה יש מציאות נצחית. זו תחושת חיים שהגוף והחושים גורמים לנו את הדמיון הזה. שהמוות, עם מרירות ציורו, כתוב טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, שהחי ייתן אל ליבו. מה החי ייתן אל ליבו? הפגישה עם המוות נותנת לאדם פרופורציות. איפה החיים? מה החיים האלה? זה חיים קצרים, כי אומרים את זה, אבל לא כך מתכוונים למה שאומרים. צריך להבין את זה לעומק, החיים באמת קצרים. קודם כל צריך להספיק הרבה. דבר שני, אם החיים קצרים, אז מה המשמעות של החיים? אז לאן אנחנו הולכים? אז מה מטרת החיים? המוות עם מרירות ציורו יסימם לחלושי כוח, הוא לוקח את כל התאוות החושיות, וככה נותן להם את הפרופורציות האמיתיות שלהם. אמנם, ראוי להשתמש גם בזה באופן מושכל, כלומר גם בזעזוע הזה, בחרדה הזאת, כמו כל דבר, כמו כל רגש בחיים, אנחנו צריכים להשתמש בו על פי דעת. הדעת צריכה לנהל את הרגשות שלנו, ולא הרגשות צריכות לנהל את הדעת. ברגע שהרגשות מאפילות על הדעת, פה האדם עלול לשקוע בדמיונות. אבל כשהדעת מנהלת את הרגשות, אז אני משתמש ברגש הזה. יש כאן רגש של פחד, יש כאן רגש של זעזוע, יש כאן איזשהו מפגש שנפגשתי עם מציאות, חס ושלום, לא יודע, אדם נפגש עם איזשהו מוות פתאומי של מישהו שהוא שמע עליו קרוב, פתאום היה ומחר איננו. לצערנו אנחנו נתקלים בדברים האלה. כל פעם שומעים משהו אחר. מה זה אומר לי? מה אני לוקח מזה? אומר הרב, לא ייקח מהרושם הזה את הציור המושג מחזיון המוות לפי השקפה החלשה. המניעה רק את הרגש על פי החוש החיצון לבד. כלומר, כשאתה נפגש עם חיזיון שמזעזע את אמות הסיפים שלך, בין אם זה חיזיון של פחד, בין אם זה חיזיון של שמחה מאוד גדולה, אתה צריך עכשיו לקחת את הרגשות האלה שפעלו עליך ולהתבונן בהם, להעמיק בהם. מה זה בא לומר לי? מה זה בא לנהל לי? אחרת אנחנו נכנעים להשקפה החלשה שמניעה את הרגש על פי החוש החיצון לבד. רגש חיצוני שזעזע אותנו, ומה? ומה מעבר לזה? שממנו, כלומר, מהרגש החיצון, מאותו חוש חיצון, הרגש שמונע על פי החוש החיצון, לא ייבנה האדם לכונן הליכותיו. זה לא בונה אותי. זה לא גורם לי לשנות את דרכיי, זה לא גורם לי עכשיו לבנות איזושהי מערכת חיים תקנית, מוסרית, שאני יכול ללכת ולהתעלות ולהתפתח כתוצאה ממנה. זה סתם זעזע אותי. זה סתם גרם לי איזשהו זעזוע, ומה התוצאות שזה תכף נראה. כי ראוי, מה כן ראוי להיות? שיקח מחזון המוות ציורים כאלה. דיברנו הרבה שההתנהלות של האדם, כל הלך הנפש שלו, אוריינטציית החיים שלו, היא מונעת לא על פי השכל החושב, אלא על פי ציורי הנפש. ציורי הנפש זה מה החוויה שאני סופג אותה, שגורמת לי להתנהלות החיים. השכל יכול לבנות לי ציורי הנפש. אני צריך לקחת את החיזיון הזה של המוות שאני נפגש איתו חלילה, ולבנות אצלי עכשיו ציורים, חוויות עמוקות, שידריכו אותי הלאה במהלך החיים שלי. שעל פיהם יוכל לחזק את דרכיו, לחיות חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. כלומר, להבין, כמו שאמרנו, מה תכלית האדם בעולמו. מה, כן, איך אומרים, המלאכה גדולה והזמן קצר והמלאכה ארוכה ובעל הבית דוחק. ולקחת איזשהו ציור מוסרי שבא לבנות לנו את החיים ולכונן את הליכות החיים שלנו, גם כדי שנבנה את החיים שלנו בצורה נכונה, וגם שנבין מה מטרת החיים, מה מגמת החיים. אם החיים הם קצרים, ואם הגוף הוא הרעי, אז מה העיקר? אז העיקר זה הנשמה. ואם העיקר זה הנשמה, איך אני בונה בתוך הגוף הזה את חיי הנשמה? אני לא צריך להתנתק מהגוף. כלומר, החיזיון של המוות לא צריך לגרום לי עכשיו להגיד, טוב, אז אם ככה החיים לא שווים כלום ואובדן החיים חלילה. אלא להפך, החיים יקרים, כי אני יכול לעשות איתם הרבה כדי להופיע את הנשמה בתוכם. אני יכול לפעול הרבה. אני יכול לקיים מצוות, אני יכול לעשות חסד, אני יכול לחייך לחבר שלי בבוקר. כן, זה לא חייב להיות מעשים ענקיים, אבל לתת פרופורציות אמיתיות לחיים ולהבין את המשמעות העמוקה שלהם. אדם נפגש לא עלינו עם אנשים ש, אני תמיד אומר את זה, המסילת ישרים כותב בפרק הראשון שלו, שכשאדם מתבונן בחיים, איך יכול לחשוב, איך יכול לדמיין שהחיים נבראו בשביל תענוגות? שכל החיים זה בשביל שתתענג עליהם ורק תהנה מהם. תתבונן ממך, תתבונן מסולך. נגיד שפר עליך מזלך וטוב לך בחיים, ברוך השם. לידך יושב בן אדם עם כיסא גלגלים משותק כל הגוף שלו, מכף רגל ועד ראש. אז מה? מה אתה יותר טוב ממנו? למה לך יש זכות ולא לא? ואם חלילה אתה היית באותו מצב, מה היית אומר? אז מה, הערך של החיים זה רק אם אני מבסוט, נהנה, אני מסמר החברה, אני על הסוס, זה משמעות החיים? ומי שלא שפר עליהם מזלם? אז מה ערך החיים? אם לא חיי הגוף, אם לא הדמיונות של הגוף, אז מה ערך החיים האמיתיים? אז יש לחיים ערך עמוק יותר, אמיתי יותר, שבו ראוי לחפוץ ואותו ראוי לאהוב, והוא ראוי לשמח אותך. השמחה נלקחת ממקום עמוק, לא ממקום נמוך. אבל אם המוות יפעל עליו בציורו, באופן מבהיל כל כך, כלומר, אם אדם נפגש עם המוות רק בחוש החיצוני שלו, רק בדמיון, והוא מזעזע לו את כל הראש, את כל ההבנה, את כל הזה, זעזע את כולו, אבל באופן כל כך מוביל שיש בו כישלון כל כוח החיים. חרדה כזאת שמשתלטת לו על כל החיים, מאפסת אותם, אין לו יכולת לפעול, הוא לא מסוגל לקחת ממנה סדרים שכליים שאיתם הוא ראוי לבנות חיים טובים, חיים מוסריים, חיים מתוקנים. אם כן, כשישוב כוח החיים לפעמו, הרי בסופו של דבר אדם לא יכול להישאר עם הזעזוע הזה. כן, אדם לא יכול לחיות ככה. אם חלילה הוא חי ככה, אז הוא צריך טיפול. אבל בדרך כלל אנשים יש להם, בריאות החיים ברוך השם היא גדולה, ואדם מסלק מעליו את החיזיון הזה, כאילו לא פגש בו. אומר הרב, זה לא כאילו לא פגש בו. זה נמצא פה, אבל זה נמצא פה במקום לא טוב. מה הוא יכול לעשות? אם כן, כשישוב כוח החיים לפעמו, לא ייהנה כלום מהדרכת המוסר, שראוי שיפעול עליו מחזה המוות. היה איזשהו ניסוי שעשו אותו באמריקה, נדמה לי שגם בארץ, שניסו לצמצם תאונות דרכים. וניסו לצמצם תאונות דרכים על ידי זעזוע. לקחו כבישים אדומים, ויצאו עם פרסומות מזעזעות של תופעות של אנשים, מה קרה להם כתוצאה מתאונות דרכים. תמונות ככה צבעוניות וקשות, ופרסמו אותם בכבישים אדומים. באמת, במיידי, זה הוריד באופן דרסטית את תאונות הדרכים. אבל לאורך זמן, שבוע, שבועיים, שלוש שבועות, העקומה לא רק שחזרה להיות כמו שהייתה, היא עלתה עוד יותר, בצורה דרסטית. למה? זה בדיוק התופעה הזאת. כלומר, אדם לא יכול להכיל את הזעזוע הזה, ואז מה שקורה שהוא מתרגל אליו ואיכשהו מדחיק אותו אחורנית, אבל כבר אין ערך לחיים, כבר אין משמעות. אני לא, זה לא מפגש שיצר אצלי איזושהי תובנה, איזושהי הדרכה, עד כמה חיים יקרים ועד כמה חיים משמעותיים ועד כמה ראוי לכונן את הליכותה אל פיהם, אלא להפך, זה גרם לי זעזוע כל כך עמוק, רגשי, ברגש החיצוני נטו, שאני לא יכול לחיות איתו. ואז מה קורה? תראו את ההמשך. כי הוא יסבור שהכרח החיים דוחקו לשכוח את חיזיון המוות כליל. כלומר, ההכרח, איך אומרים, מוכרחים לחיות, עד רבה, מוכרחים לחזור לחיים, מוכרחים לחיות, ככה אומרים, נכון? אחרי שחס ושלום מישהו נפטר או מישהו צעיר, אז הם חייבים לחיות. אבל מה זה לחיות? לשכוח את מה שקרה. להסיר אותו, לא לקחת ממנו איזשהו חשבון ודעת. כיוון שהוא, אין הבנה של, אין, לכאורה אין המוות משמעות, חס ושלום. לכאורה המוות הזה הוא סתמי. אז אם המוות הוא סתמי, החזרה לחיים ממה היא נובעת? אתה צריך איזה משמעות אחרת בחיים. ואז אתה מחפש משמעות אחרת לחיים, ומצד האמת, לחיים אין משמעות אחרת, כי ברגע שאדם נתקל במוות, אז זהו. מה המשמעות של החיים? אם הוא לא מסדר לעצמו הבנה יותר עמוקה של מה זה חיים. ואז מה שקורה, כיוון שבזכירתו לא יוכל לעמוד ולהתקיים בחיים של אומץ רוח ולב מתנה, הוא לא יכול מתוך לב חכם, מתוך הבנה עמוקה, להשתית בקרבו חיים מוסריים, חיים ערכיים, אז ממילא קורה מצב של הפוך על הפוך. אני משקע את החיים בשמחה כביכול. שמחה שהיא בעצם עוללות. אנחנו נראה את זה בהמשך. מעיני השכל, רב חוזר להבנה המוסרית הנכונה של מה זה מוות באמת. והנה השכל, ראוי שיצייר את המוות באורח טבעי. כמו שאמרנו, כמו כל דבר שהוא חלק מסדרי החיים וסדרי ההנהגה של העולם, למוות יש ערך. כי המוות נותן לנו הבנה של החיים יש המשכיות, מעבר לצד הגופני, מעבר לצד החושי. שהיא אחת או אחד, שהוא אחד, מפלאי היצירה של יוצר בראשית הקל הטוב והמיטיב. כן, כמו שכתוב על דוד המלך, שכשהוא התבונן במוות הוא אמר ברכי נפשי, נכון? כתוב במסכת ברכות, שברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, שכשדוד המלך התבונן במוות אמר, השם אלוקיי גדלת מאוד. הבנה של המשמעות שיש להמשכיות החיים אחרי שהגוף קלה וכל דמיונות ותאוות החיים מסתלקות, והבנה שיש ערך לחיים של רוח וחיים של נשמה וחיים של קודש, זה גרם לדוד המלך לומר, השם אלוקיי גדלת מאוד. שהוא אחד מפעילי היצירה שיוצר בראשית הקל הטוב האמיתי. אם כן, הוא קשור, כלומר המוות עצמו קשור בחרצובות, חרצובות הכוונה של שלאות, קשרים, כן? הוא קשור בחרצובות עם זרם החיים כולו. כי זרם החיים כולו לא נפסק בעולם הזה. הוא ממשיך. החיים לא מתחילים בעולם הזה, לא מתחילים בחיי החומר, ולא נפסקים כשחיי החומר נפסקים. לחיים יש ערך מצד עצמם. והם הולכים ומתעלים גם כשאדם מתפשט מהתופעה החולפת הזאת שנקראת גוף. הגוף הוא כמו לבוש לנשמה. הוא עוד אחד מהצורות שהנשמה מתלבשת בהן. והוא אחד מתנאי החיים וקץ חזיונו. אבל פה מדובר, אל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת. אומר הרב, אמנם אנשים שדעתן קלה, כן? כמו שלמדנו, שמה משמעות הכוונה שאנשים דעתן קלה? שהרגש של אצל האישה הוא הדומיננטי. יכולה להיות לה הרבה שכל. אבל בסופו של דבר, אישה כאישה, מצד הנפש שלה, הדעת היא קלה. כלומר, במאוזני הנפש, מה שכבד הוא הרגש והדעת היא קלה יותר. הצד הדומיננטי שמניע את החיים הוא ההתפעלות. עכשיו, כמו שאמרנו, אם האישה מתפעלת מתורה, כמו שראינו שם על הסוגיה של בערה של מרים, שבערה של מרים היה שקוע בתוך הים, ים הדאורייתא, ים התורה, כשהאישה יונקת מתוך תורה, זה רגש שמלא התפעלות של קודש, עד רבה, בזה היא בעצם מחיה את חיי הקודש, היא נותנת לחיי הקודש חווה מלשון אם כל חי, היא נותנת את החיות ואת החוויה ואת העומק שבזה, אבל כשהרגש הזה מנותק מתורה, מנותק מסדר שכלי, אז זה התפעלות נטו, אז אני עכשיו מתפעל מהמציאות, מה שאני סופג מהמציאות אני מתפעל, אין פה סדר רוחני, סדר מוסרי שאני יכול להשתית מזה. אמנם אנשים שדעתן קלה, ויד ההרגש החיצוני לבדו עליהן חזקה, כלומר אותו חוש חיצוני שמדריך את הרגש, הוא חזק והוא דומיננטי אצלהם, בשעה שחוזרות מן המת רוחן נאחר. דבר ראשון, זה חוויה של דיכאון, של עצבות אדירה, הפגישה הזאת עם המוות. שלא מתוך שכל, שלא מתוך דעת, שלא מתוך הכרה. ודאי שראו להזדעזע מן המוות, אבל מה אני עושה עם זה? אבל פה זה חוויה נטו של זעזוע. כן, אנחנו נראה בהמשך שהרב אומר, נשים פה זה רק סימבול. זה כל מי שלא לא בונה את העולם הערכי, את העולם הרוחני, את העולם התורני שלו, אז הוא כמו אישה, הוא מתפעל מהמציאות, הוא לא פועל על המציאות, הוא מתפעל מן המציאות. הוא מקבל רק את הרגש, את החוויה, ומתרסק ממנה. וזה כל חיזיון חיים שאני נפגש איתו. אני נפגש עם החיים, מה הם עושים לי? פועלים עליי. נפעל מזה, נפעל מזה, נפעל מזה, מקבל מזה התפעלות, פה אני חווה חוויה כזאת, פה אני חווה את החוויה הזאת. אין סדר לחוויות, אני לא מנסה לחשוב עליהם, איך לסדר אותם, איך לנהל אותם. אני רק מתרשם מהם. ומחזה המוות לא יעיר בליבם עניין של סדר המביא לידי כובד ראש ומחשבה עמוקה. כלומר, אוקיי, נפגשת עם מחזה המוות, מה אתה עושה איתו עכשיו? חס ושלום, אדם נפטר, מישהו נפטר, אתה נפגש עם זה, הלכת ללוויה, אמרו קדיש, מה עכשיו אתה קולט מזה? איך אתה מעמיק את החיים שלך כתוצאה מזה? איך החיים שלך משתנים כתוצאה מזה? לחשוב על תוצאות החיים ותעודתם, כלומר המטרה שלהם. כי אם, מה הם קולטים מהמוות? שאני מרקד ובא לפניהם, יאמר מלאך המוות. מה המשמעות שמלאך המוות מרקד ובא לפניהם? כל כך ייבהלו ממראה המוות, עד שלא תוכנה להמשיך על ידו דברים של השכל וחוכמת לב בעניין סידורי. זה כל כך מבהיל אותם, זה כל כך מזעזע אותם, שבמקום עכשיו לחשוב ולהתבונן ולהעמיק מה זה אומר לגבי החיים שלי, ואיך אני עכשיו בונה לעצמי חיים מוסריים יותר, ומבין מה משמעות החיים ומה ערך החיים, והחי ייתן לליבו, ואיך אני לוקח עכשיו הבנה לאן החיים שלי הולכים, ומה, כן, כמו שאמרנו, שהאדם צריך לדעת, כל חי למיטה בסופו של דבר. אז אם כל חי למיטה, אז מה הערך? מה המשמעות? במקום זה, כי אם בחזרתם מן המת, והן מוכרחות להתגבר על הריסות הרגש שלהם, אי אפשר לחיות עם זעזוע כזה, אי אפשר לחיות עם בעלה כזאת, זה משתק את כל החיים, זה מאפס אותם, אז או שחס ושלום האדם הזה שוקע בדיכאון, או מה קורה? שנהרס משמחת החיים כולו, תביאם ההשתוממות הבלתי סידורית, כלומר, המפגש הזה עם רגש כל כך מזעזע, עם בעלה כל כך עמוקה, הוא יוצר שיממון פנימי בנפש, תחושת ריקנות. אין ערך לחיים. אין ערך אמיתי בכלל. כן, נאמתי. אני אדבר יותר בקול כי אני לא שומע. גם כשאני מזדהה עם מפגש עם החיים, קודם כל אמרת נכון, המוות פה הוא רק דוגמה. המפגש שלנו עם החיים, עם מצוקות או עם איסורים שקורים בחיים, גם כן יש שתי האופציות האלה. אם אני מסתכל על זה בצורה של, לא חס ושלום שאני לא מרגיש, אני מרגיש, אני חווה את הקושי, אבל מה אני עושה איתו? מה הקושי הזה אומר לי? איך הקושי הזה עכשיו בונה אותי, או חלילה מוביל אותי למקומות לא טובים? כן? אז מה השאלה? אתה שואל אם אדם לא למד תורה, לא בנה את החיים שלו מבחינה מוסרית ורוחנית, עכשיו הוא נפגש עם זה, מה עכשיו הוא עושה עם זה? מצוין, אז עכשיו תתקן, עכשיו תלמד. מה, אתה רוצה להישאר עם אותו ציור נפשי לא נכון? עכשיו, זאת אומרת, אין אופציה לא מתוך לימוד תורה, לא מתוך לימוד תורה, או לא מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. אז באמת, החיים האלה אין להם משמעות, חס ושלום. זאת אומרת, יש משמעות לחיים, פה, בעולם הזה, בסדר. עברו 70, 80, 90, 100 שנה, זהו, מה עשית? בנית כמה בניינים, הלכת, עשית כמה, שתית כמה כוסות, מה עשית? מה משמעות החיים האלה? לאן הם צועדים? אם אתה לא, אז עכשיו תתבונן, אז עכשיו תעמיק, אז עכשיו תלמד. גם, זאת אומרת, גם רטרואקטיבית זה פועל. כל רגע שאתה נפגשת איתו, לא בצורה מסודרת, אתה יכול רטרואקטיבית, זה נקרא חזרה בתשובה, לסדר את הרגש הזה במקום הנכון שלו. אז מה קורה, מה עושה השתוממות הבלתי סודורית הזאת? כלומר, אותה התרוקנות פנימית, המפגש עם טראומה, המפגש עם קושי בחיים, יוצר ריקנות מבפנים. זה תחושת העצבות. העצבות היא בעצם איזשהו רק, אני מרגיש רק מבפנים. מה אני עושה עם זה? מה קורה עם זה אם אני לא בונה? תביאם ההשתוממות הבלתי סדורית לידי חפץ חיים של עוללות ותענוגות. בדיוק הפוך על הפוך. זה נקרא מלאך המוות מרקד ובא לפניהם. כלומר, הריקנות הזאת היא גורמת לי, אני חייב לחפש את החיים במקום אחר. אז אני אחפש את עוללות החיים. הנפש שלי משדרת לי חוסר עצום, ריקנות אדירה, חוסר הבנה של מה הולך פה. אז מה נעשה? אכול ושתו, כי מחר נמות. אז אין ערך לחיים, אין משמעות. יאללה, נלך לדפוק את הראש, נלך למסיבות, נלך פה, נלך שם. הוללות, זאת אומרת, זה כאילו שמחה. זה נקרא מלאך המוות מרקד ובא לפניהם, זה כאילו שמחה, אבל זה בעצם שמחה של עוללות, זה שמחה ריקנית. זה לא שמחה באמת, בעומק הנפש אתה ריק, אתה נפגעת, יש לך טראומה, אתה בקושי. אבל הקושי הזה מוביל אותך להפקרות. עכשיו, זה כביכול, ההפקרות הזאת היא גורמת מין הסחת דעת ומין, בסדר, אז אני עכשיו יכול לחיות ואני יכול ליהנות מהחיים, אבל החיסרון הפנימי לא נפטר. אתה פתרת בעיות בסימפטומים. ולא רק זה, גם הסימפטומים האלה לא עוזרים. כי אתה מוסיף ריקנות לריקנות. וכשאתה מוסיף ריקנות לריקנות, הבור הפנימי עוד יותר חסר. אז מה אתה עושה? עוד יותר עוללות. אז אתה רץ ממסיבה למסיבה, אתה כל הזמן נמצא בשקרון החושים. העיקר לא לחשוב. שנהרס משמחת החיים קולות, והם ההשתוממות הבלתי סדורית לידי חפץ חיים של הוללות ותענוגות תפל, כלומר תענוגות של הבל, של שעשועי הדמיון. אז זה דבר ראשון, אם כן מלאך המוות עצמו מרקד ובא לפניהן, להרנין ליבן בשמחה של הוללות. כלומר במקום ש... עכשיו שוב פעם, זה הבחירה החופשית של האדם, זה לא שכאילו יש פה באמת איזשהו מישהו שרוצה להרע לך. זה אופציה. אופציה, אם אתה לא... לוקח את הדבר הזה שנפגשת איתו ובונה את החיים שלך עכשיו מתוך עוצמה. אדם שנתקל בקושי בחיים שלו, ככה אני מבין מזה, זה מה שאני לוקח איתי. אדם שנתקל בקושי בחיים שלו, לא יכול להיות שהחיים שלו יישארו כמו שהם היו לפני כן. כל אחד, כל קושי לפעמים דרגה דילי. אבל לא יכול להיות, חייב להיות פה, איך אומרים, תודעה משנת חיים, תודעה משנת כיוון. אני צריך לשנות את הכיוון שלי. אני צריך להעמיק אותו אולי יותר, אני צריך לבנות אותו יותר. אני צריך לחשוב על משמעות החיים, כל אחד בתחומו הוא. יכול להיות שזה אומר, אדם יכול להגיע למסקנה שצריך לשקוע בלימוד תורה, אוקיי? אדם יכול להגיע למסקנה שמשמעות החיים היא עשיית חסד. משמעות החיים, לא משנה. משהו ערכי, אבל אני צריך לבנות החיים שלי על בסיס אחר. לא על בסיס של דמיונות העולם הזה, של תאוות העולם הזה. חייב להיות לעולם הזה ערך יותר עמוק ואמיתי מאשר החיים החומריים עצמם. אתה חייב לבנות מתוך זה, רואים את זה גם כן, שאנשים לפעמים, יש אנשים שלקחו מתוך מפגשים מאוד מזעזעים בחיים שלהם, פתאום בנו עולם ערכי ומוסרי אחר לחלוטין. להרנין ליבן בשמחה של הוללות המתנגדת מאוד למחזה המחריד הנפרז של המוות. כלומר, זה יוצא ניגוד, איזשהו כאילו כביכול להשתיק, אתה רוצה לשאול שאלה? לא. כן, זה גורם כאילו איזשהו ניגוד כדי להשתיק את החיזיון הזה של המוות, לפי פעולת הרגש לבדו בלא עזר השכל. אז זה דבר ראשון. אמרנו שהיו שלושה דברים שהוא אמר. אני מרקד ובא לפניהם, וחרבי בידי, ויש לי רשות לחבל. דבר נוסף, מה זה חרבי בידי? השיבוש השכלי היוצא מזה הוא אובדן החשבון שגם המוות מעשה השם. דימרנו את זה בהקדמה לשיעור, שמתוך הלימוד של פנימיות התורה, אתה מגיע להכרה שהכל מעט השם. שגם הטוב וגם הרע, יש המגמה האלוקית מניעה את הכל. האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא לא רק אמונה שאלוקים ברת העולם לפני 5779 שנה, אלא שאלוקים מנהל את העולם ומנהיג את העולם. ויש מגמה אלוקית לבריאה. ומתוך זה האדם מבין שאין דבר במציאות, גם אם אני לא מבין אותו, אין דבר במציאות, כל מן דעבדים נשמעיה לתו אביד. כל דבר יש בו חשבון. אבל המפגש הזה עם המוות, בלא החשבון של האמונה ושל הדעת, גורם לאדם לחשוב שכאילו המוות עומד כדבר עומד בפני עצמו. כאילו אין כאן, הקדוש ברוך הוא פשט את הרגל. הוא לא נמצא פה. עזב השם את הארץ, כן. שם, רק השם? יוסף.
כן, יש לי שאלה. הרי שרתים לרשות למלאך, למחבל, לחבל הוא קצת מצרים, יש הרבה דוגמאות.
כן.
יכול להיות שזה הכוונה. כאילו כאן אתה פותח פתח ו...
אז יפה מה שאתה אומר. אני חושב שלפי זה, אני משתמש בשאלה שלך. יוסף שואל, הרי לכאורה כתוב, שכתוב לגבי יציאת מצרים, נגיד שעם ישראל לא יצא מהבתים. אסור היה לעם ישראל לצאת מהבתים. למה? כיוון שניתנה רשות למחבל להשחית, לא מבחין בין צדיק לרשע. איך אפשר להבין את זה? הרי אנחנו אומרים שהכל מעט השם, והכל בחשבון. אז אולי זה מצידנו. אתה מבין? עכשיו אני חושב שזה ככה מתוך הפסקה הזאת. זאת אומרת, לא כל אדם נמצא בחשבון הזה. אנחנו לא ניקח סיכון כמו שאומרים. ולכן, בדבר הזה באמת, כיוון שניתנה רשות למחבל להשחית, לא מבחין מצדיק לרשע, כלומר, אדם יכול להיפגע מזה. קודם כל להיפגע בהבנה שלו, בתודעה שלו, להיפגש עם התומעה של המוות. הרב אומר באורות הקודש, שהמוות הוא תגבור את החיים. מה זה תומעת המוות, שהכהנים צריכים להיזהר ממנה? המחשבה, התודעה, שכאילו למוות יש ערך עצמי, כאילו הוא עומד בפני עצמו. כאילו המוות הוא חידלון טוטלי, שאין אחריו כלום. זה דמיון, זה תומעה, אבל התומעה הזאת יכולה לפגוע באדם. כן, מיכאל. כן, כן, נכון, 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 נכון מה שמיכאל אומר. זאת אומרת, אין וקום, ואז ברגע שנוצר איזשהו ריק בתוך הנפש פנימה, הוא שואף להתמלא. ואם הוא לא מתמלא מתוך תוכן של דעת, אז הוא יתמלא מתוך ריקנות נוספת. זה מה שאתה מתכוון. וזה בעצם הסכנה של המלאך המוות, כן? על כן ראוי החיזיון הזה, השיבוש השכלי יוצא מזה אובדן החשבון, שגם המוות מעשה השם הוא, ומכיוון שגם המוות מעשה השם הוא, אם כן ראוי לחיזיון הזה להוסיף על ידו גם כן ביראת השם. אדרבה. זאת אומרת, אז אם אדם לוקח את החיים מתוך פרופורציות, מתוך הבנה נכונה, אז הוא אומר, כן, נפגשתי עכשיו עם מוות חלילה, אז מה אני לוקח לחשבון הנפש שלי פה? יש הרבה אנשים שנפגשים עם פטירה של קרוב משפחה, לא עלינו, חוזרים בתשובה, וזה דבר נכון. יש בזה דבר אמיתי, זה לא סתם. זה לא סתם. זה באמת משהו מאוד עמוק בתוך הנפש. לפעמים צוחקים, כן, הוא שם כיפה, הלך לבית כנסת, אמר קדיש, לא, זה לא סתם. זה באמת מגיע מתוך הבנה עמוקה שמחולד בנפש פנימה איזשהו שינוי. אם זה שינוי הרעי או שינוי יותר עמוק, זה כבר תלוי באדם, לאן הוא לוקח את זה. וכמו שאמר דוד המלך אבא השלום בהסתכלו ביום המיטה, השם אלוקיי גדלת מאוד. אמנם מיני באובדן החשבון, מרוב המאומה והסתערות הרגש היתרה, דיברנו על כך שכשאתה לא בונה את הרגשות שלך מתוך שכל, אז רק החוש החיצוני מתרשם מהמחזה, וזה מזעזע את הנפש, לא יוכלו לישא דעם למרחוק, ליתן צדק לפועל כל דבר. זה פסוק, כן? יישא דעי למרחוק, אתן לפועלי צדק. כי אם יצא, כלומר, לא יוכלו להבין את החשבון הארוך ואת ההבנה האמונית של מה משמעות המוות ומה זה, מה זה מכונן בחיים, כי הם יציירו שהחרב הוא ביד מלאך המוות בעצמו. זו הכוונה, חרבי בידי. כאילו, כביכול, למלאך המוות יש כוח עצמי. לא, מלאך המוות הוא מלאך. מה זה מלאך? שליח. הוא גם חלק מהפעולה האלוקית, כן? יש הסבר של רבי חיים מוולוז'ין על המשנה שאומרת שפני הדור כפני הכלב. מה הכוונה פני הדור כפני הכלב? שהכלב, כשהבעלים שלו מקים אותו, אז הוא נושך את המקל במקום לשוך את הבעלים. למה? הוא מסתכל רק על הסיבות הקרובות. הוא לא מבין מה גרם. גם אותו דבר פה, אתה נפגש עם המוות, אתה חושב כאילו המוות עומד בפני עצמו. לא, מלאך המוות הוא רק שליח. הוא רק גרזן ביד החוצב בו. ואז אם אני מבין נכון שהמוות הוא גם כן נובע מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת יש חשבון המוות, יש משמעות. אם ההבנה שיש לכל דבר ראשית, היא נותנת לנו הבנה שגם לכל דבר יש תכלית, יש סיבה, יש מגמה. על כן יאמר המלאך המוות על פי חזיונם, כלומר על פי דמיונם, וחרבי בידי. זאת אומרת, הם אומרים את זה. מלאך המוות מרקד ובא לפניהם, זה הם אומרים. חרבי שלופה בידי, כביכול הוא אומר, זה הם אומרים. כאילו מקום המוות במציאות נפרד הוא מאיכל החיים. כאילו המוות הוא לא חלק מהחזיונות של החיים עצמם. כאילו החיים באמת נגמרים כשאדם מת. החיים לא נגמרים כשאדם מת. כשהעובר נמצא בתוך המעי של אמא שלו, והוא מתחיל ככה, המים יורדים, הוא מתחיל לצאת החוצה, הוא גם כן מרגיש כאילו כל המציאות שלו מתרסקת. אומרים, יש אומרים היום אפילו פסיכולוגים שאומרים שהלידה עצמה יכולה להיות טראומה לעובר. למה? הוא מרגיש שכל החיים שלו הולכים ומתרסקים, כל העולם שלו, רקמות שנבנו פה, חיים שלמים שהיו לי פה, 9 חודשים בבטן של אמא שלו, הלוך כל הולך ומתרסק, נופל לתוך איזשהו מערה חשוכה. אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו כולם שמחים, אומרים מזל טוב. למה? כי תינוק נולד חדש, נולד עכשיו. אז גם המוות זה אותו דבר. בעומק העניין, אולי אנחנו כרגע מבינים את זה רק בשכל, אבל בעומק העניין, כל המציאות הזאת זה רחם. ויש לידה לעולם אחר, יותר עמוק, יותר טוב, יותר רוחני, יותר אידיאלי, קשה לנו לדמיין אותו. וזה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, משנה שלי מרקד ובא לפניהם, אז מה הנקודה השלישית? חרבי בידי, ויש לי רשות לחבל. מה זה יש לי רשות לחבל? ומזה תצמח גם כן דעה משובשת ביחס אל מות האדם. באשר לפי הידיעה מאוד נשמת האדם. ככל שאדם, וזה כבר תלוי במדרגה הרוחנית של האדם, ככל שאדם יותר לומד תורה, יותר בונה את החיים המוסריים והרוחניים שלו, לאו דווקא עכשיו אני אומר שהוא כל היום יושב בבית המדרש ולומד תורה. קובע עיתים לתורה, מקיים מצוות, מתקן את המידות. גם הוא חי בחיי החומר, אבל הוא מבין שעיקר החיים ועיקר הערך שלו זה הנשמה שלו. וזה לא, הנשמה זה לא איזשהו דמיון. זה החיים באמת. זה עומק החיים. ומצד זה, עד כמה לא תשיג יד המוות לחבלה. כלומר, כתוב בחובת הלבבות, דיברנו על זה פעם שעברה, שאומר שמי שבוטח בשם לא מפחד משום דבר בעולם. הוא לא מפחד משום דבר, קודם כל הוא יודע שהכל לטובה. ב', מה כבר יכול להזיק לי? אתה יכול להזיק לגוף שלי, אתה יכול להזיק לזה, בסדר. אבל הנשמה שלי אתה לא יכול להזיק. בנשמה שלי אף אחד לא ייגע. אם אני, רק אני יכול להזיק לעצמי. אם אני חי חיים מוסריים, חיים רוחניים, חיים מלאי תוכן, חיים של התעלות, חיים של תיקון המידות, חיים של התפתחות רוחנית מתמדת, שום דבר לא יכול להזיק לי. ועד כמה לא תשיג יד המוות לחבלה, ישוב אז זיכרון המוות למראה של גדולה בהדרת קודש. אדרבה, מתוך הבנה כזאת, המוות מקבל מחזה אדיר, מה המשמעות שלו. העיקר זה הנשמה, העיקר זה התוכן הפנימי. אבל הנה אנשים שדעתן קלה, ועל פי הרגש החיצוני ישפטו שגבה האדם והיו, שאין, זהו, המוות היא טוטלי. אין יותר כלום. כי אם יש רק גוף, אז רק הגוף קיים. הגמרא אומרת שהצדיקים, המיטה היא נדמת להם כמו שמסלקים בינית המחלבה. כלומר, כמו שלוקחים, מוציאים, שולפים שערה מחלב. כלום. אבל הרשעים, המוות נדמה להם כאילו קוראים צמר מקוצים. אז ההסבר הוא כזה. מי שאחוז בעולם הזה, מי שהחיים שלו באמת הם חיי החומר, הקריאה שלו מהעולם הזה היא קריאה אכזרית ביותר. כי אין משהו אחר. תחשבו על זה שאדם חי, והוא חי בדמיון הזה שאין חיים אחרים חוץ מחיים חומריים. בסדר, גיל 20, 30, עוד עושה חיים וזה, חי וזה, מגיע 50, 60, הגוף מתחיל להזדקן, מתחיל להתבלות. זה קריאה אדירה, כי אין משהו אחר. אז זהו, אז באובדן הגוף, מה יקרה? הכל הלך לאיבוד, זה ריקנות טוטלית. אבל מי שאחוז בחיים הפנימיים שלו, בחיים העמוקים שלו, אז הוא לא מפחד מהמוות. כי העיקר זה החיים הפנימיים, החיים הרוחניים, החיים המוסריים. זה ממשיך גם הלאה. בזה שום דבר לא יכול לפגוע. דרכם של החיים החומרים נתבלות. קניתם רכב פעם? רכב זה קנייה לא משתלמת. למה זה קנייה לא משתלמת? הוא כל הזמן מבט את הערך שלו. כי ככה זה, כי נשחקים ודבר, שני גופים שמתחככים אחד בשני, הם נשחקים. הגוף זה אותו דבר. הוא הולך ונשחק במשך השנים, וטוב שכך. אין, טוב, יש מגמה יותר עתידה שכשהחיים יתוקנו בעתיד השלם, אז גם הגוף יהיה שלם, גוף יהיה אחר, וכבר לא תחיית המתים. אבל אני אומר, כרגע, בעולם הזה, כמו שאנחנו חיים פה עכשיו, אין סיכוי שהגוף יחיה לנצח. הגוף הוא גוף. הוא הולך והתאים הולכים ומתים. אז אם כל משמעות החיים שלך זה רק החיים החומרים, אז מה עתיד? אז לאן אתה הולך? על כן, אם כן יראו, כאילו יש בידו רשות לחבל. מה זה לחבל? לחבל זה אובדן טוטלי. חבל נמרץ, אומר הנביא מיכה, לעקור עד השורש את כל המציאות כולה של האדם. כי מה שאני זה רק גוף, אז הכל עלול לרדת לטמיון. וכל זה בא רק על ידי ההשתתפות עם קלות הדעת של אנשים ואדומים להן מהאנשים. כלומר, כל מי שלא חי, מי שחי רק חיי דמיון בלי שכל, שכשל כוחם להיות חיים חיי אומץ וגבורה המלא חדוות השם, גם עם זיכרון המוות. על כן ראוי מאוד להיזהר מפגשם אז, ותוסף הזהירות תת כוח על הפעולה השכלית הבאה בגללה לפי המשפט ההגיוני המחייב. כלומר, הזהירות הזאת, זאת אומרת, הזהירות היא בעצם, כשאדם נתקל בחיזיון כזה, לא עלינו, הוא צריך לדעת עם מי להתחבר באותו זמן, ככה אני מבין. קודם כל תתחבר עם עצמך הפנימי, תתחבר עם תלמידי חכמים, תתחבר עם צדיקים. תכונן את השכל שלך בצורה הגיונית ולא בצורה לא הגיונית. יש סכנה עם מפגש עם אנשים לא הגיוניים במצבים כאלה. כי הם כביכול משפיעים עליך מהחוויה שהם חווים. אתה צריך עכשיו, רגע, נפגשתי עם משהו שזעזע אותי, בוא נתבונן על זה בעיניים של תורה. בוא נלך לצדיקים, בוא נלך לתלמידי חכמים, בוא נשם נקרא ספר. נעמיק. כן, מתי. זאת אומרת, גם אתה עלול להיפגע מזה. נכון. נכון, כי דמיונות של אדם אחר יכולים גם להשפיע עליך. כן, בהחלט. הדמיונות עוברים בינינו. כן.
נכון?
תסביר יותר את מה שאתה שואל. מה הכוונה אדם יכול לפגוע בעצמו? תראה, אני חושב כל מצב של הוללות זה סוג של אובדנות. זה סוג של אובדנות. זאת אומרת, ההרגשה של האדם שאין ערך לחיים, והחיים מתרוקנים מהמשמעות הפנימית שלהם, גורמת לאדם לשקוע בהוללות, אבל שהוללות זה בעצם בזבוז. זה יש אובדנות חלילה חמורה של אובדן עצמי, ויש אובדנות קטנה. כל עבירה שאדם עושה, כל שקיעה של אדם עושה בנהנתנו, זה סוג של אובדנות קטנה, של נובעת מהרגשה של חוסר משמעות, חוסר ערך. ובחזרתו מן המת, ייקח לליבו דברי שכל, כי קץ כל האדם הוא דבר סידורי. כי אני חושב שלא לחינם הוא משתמש בביטוי קץ כל אדם, זה גם לקוח מקהלת אני חושב, כי קץ כל האדם הוא דבר סידורי, כלומר הוא מונהג, הוא מוסדר, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית. ערוך מיוצר כל לטובה ולברכה, הולך בפסיעות סדורות, כלומר מהלך המוות הוא לא באמת מרקד, יש לו מהלך מסודר, לא מרקד הוא בה, והחרב לא נתונה בידו, חרב לשמי, שבידו להמית ולהחיות, והשם הוא מקור הטוב, ואין הרשות נתונה לחבל כלל, אין שום אפשרות לחבל באדם. באדם באמת, במהות של האדם, בנשמה שלו, אין אפשרות לחבל. כי אם להעתיק, להזיז את הנשמה המשכלת למעון החיים המלא זיו והוד אלוקה נורא אור פני מלך חיים. ברוכים תהיו.